פשוט, ידידיה מאיר הוא באמת איש יקר. איזה כיף לאנשים שהשם נותן להם מתנה שהם יודעים לכתוב, נכון? והם משתמשים בזה כדי לרומם את עם ישראל. אז מסתבר ש... טוב, בוא נקרא, זה ממש ברור. תגובות רבות, לא, לנצח את אויבינו, לנצח על מלאכת בית השם. משלמות ההכנות לכניסה למסכת בבא מציע. תגובות רבות התקבלו בתיבת המייל שלי בעקבות הטור הקודם שהביא את סיפוריהם של הנופלים, שהתחילו בתחילת המלחמה את מסכת בבא קמה, אבל לא יזכו לסיים אותה עם כל עומדי הדף היומי. התגובות המרגשות ביותר היו של קוראים שפשוט כתבו שהם מקבלים עליהם להתחיל את הדף הראשון של מסכת בבא מציע ביום שישי הזה, להמשיך את החיים במקום שבו נעצרו. אחד הלומדים אפילו סיפר לי שהוא כתב בעמוד הראשון של המסכת את שמו של יוסי, יוסף חיים בן יעקב הרשקוביץ, הוא היה מנהל של פלך, בטח שמעתם עליו, הוא היה לוחם בשייטת, אני חושבת. הוא היה במילואים, הוא היה מבוגר כבר. כמין תזכורת יומית למי שאת לימודו הוא ממשיך. והיו גם שלוש תמונות, או ליתר דיוק שתי תמונות ואיור אחד, שסיפרו שלושה סיפורים על לימוד התורה בימים מאתגרים אלו, הנה הם לפניכם. האמת, אני כל הזמן מסתובבת עם תחושה כזאת בלב, של מה אני עושה עם זה שיש מלחמה, כאילו בהתחלה היינו מאוד על זה, אחרי זה היינו אפילו עוד יותר על זה, אחרי זה קצת השתחרר לנו הקפיץ. דרך אגב, מי שרוצה, יש נשים יקרות וצדיקות שהבעלים שלהם חזרו לצבא, אז אביטל כהן, אתם לא הכרתם אותה אני חושבת, אבל יש לה תינוקת בת שנה ושלושה חודשים ותינוק בן חודשיים, היידה, שיהיה לה בהצלחה, הוא יתגייס שלשום, היא מביאה לך. אנחנו, אני מקריאה לכם טור של ידידיה מאיר וגם אופיר חיון וגם יש עוד על אליה ירושלמי שגם בעל, כן, היא לא מסכנה, היא מבורכת, יש לה הילדה שלה הכי גדולה בכיתה א' ויש לה חמישה ילדים שהתינוקת שלה נולדה עכשיו לפני חודשים, נכון. אז בעלה חזר ללידה בערך, היה פה לתקוף, ממש הוא חזר כמה ימים לפני הלידה, היה פה עכשיו חודשיים אני חושבת, והתגייס שוב. קיצר, מי שרוצה, אני אשלח לכם. אז יש עוד כמה, אני אשאל את מעיין תמיר הרכזת, הרכזת הקהילה, מי עוד? אבל מי שרוצה, אני אשלח לכם. אפילו סתם לשלוח להם, לבוא, לתקתק את הבית, למשל צהריים, לשלוח אותה לישון, לא משנה. אז הבחור הזה, אייל ברקוביץ', הוא מפה, הוא מסוסיה. שבוע טוב ידידיה, שמי ריקי ברקוביץ', אני אמא של אייל, שנהרג בעזה לפני כחודשיים. אני מצרפת איור מתוך יותר מ-100 איורים דומים. הוא מסוסיה, כן. מפה מסוסיה, פה זה לא סוסיה? אנחנו מנכסים לעצמנו את כל דרום הר חברון, כן. השאיר את האיורים האלה, לא, 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 סליחה. בננו שנפל בעזה בחבדלת בכסלב תפשין פלדיילת השאיר. את האיורים הללו אייל צייר כשלמד בישיבה הגבוהה באלי לפני כ-8 שנים. אייל למד שם 3 שנים לפני שהתגייס ושירת בסיירת מטכ"ל ואחר כך במגלן. גם בתוך הרשימה הארוכה של הנופלים זכרתי היטב את השם הזה. אייל ברקוביץ', השם יקום דמו, אפילו את היום שבו נפל, וגם את הפנים שלו זכרתי. קשה לשכוח את מודעת האבל הלא שגרתית שהוציאה יישוב סוסיה שבו גדל. לא מסגרת שחורה עם שמו של הנופל במרכז, אלא מודעה צבעונית עם המון אור. ועם צילום של חנוכיה ובא נר ראשון של חנוכה. שעם ישראל הדליק באותו ערב, עם פנים של אייל מאיר ברקוביץ' שפשוט העירו את המודעה יותר מכל נר. אני זוכר שהלכתי לגוגל לקרוא קצת על אייל ברקוביץ', אבל כל החיפושים הובילו אותי לציטוטים של אייל ברקוביץ' אחר לגמרי, אין לי מושג מזה. וחשבתי לעצמו כמה זה עצוב שבעולם עד היום חי בעולם הזה אייל ברקוביץ' מתוק ומיוחד שהעיר את העולם. אבל כולם הכירו דווקא את אייל ברקוביץ' שהוא, שאני כמובן מאחל לו אריכות ימים ושנים, איזו החמצה. אולי מישהו אחר כך תגלה לנו מזה. בתקופת הישיבה כותבת אמו, מנהלת בית הספר האזורי סוסיה. הוא היה מאייר בהשראת חברים ללימוד, כל מיני מושגים מן הגמרא. מצרפת כאן כמה איורים ממסכת בבא קמה לקראת סיום המסכת בדף היומי. לשעשע את הלומדים. בבחינת לולי תורתך שעשועי. יש לנו כ-100 איורים כאלה. אנחנו חושבים מה לעשות איתם ובודקים שיתוף פעולה עם מוזיאון ישראל לתערוכה שתתאים גם לציבור הדתי והחרדי. אייל היה איש ספר. תעיד על כך ספרייתו הענפה בכל קשת הספרות התורנית, וקבע עיתים לתורה כל ימיו, כולל בימי הלחימה בעזה. אחת מהאבותיו הגדולות היו התנ"ך, שהיה איתו בעזה ומלא בהערות, פרשנות וחידודים בכתב ידו. והמשניות אותן למד לעומק ולרוחב, מה שגרם לחבריו לכנות אותו קריש של משניות. בעזרת השם נוציא את כל האיורים כספר ליושבי בית המדרש, ייתכן ששמו יהיה תורתך שעשועי. תודה רבה לריקי על האיור ששלח, תודה רבה שגידלתם בן כזה. ותודה שבתוך האבל האישי הכבד את חושבת כיצד לשעשע את הלומדים. שנייה, אני עושה הפסקה. טוב, האמת שהרבה פעמים נראה לי שכאן, כאילו אני חושבת עלינו, טוב, מה, אנחנו נתחיל ללמוד משניות? כנראה שלא. הלוואי שהבנים שלי ילמדו משניות. לעתים אני מנסה לעשות את זה איתם. אתם יודעות שרבי יוסף קארו, שהוא כתב את השולחן ערוך, שמעתם עליו פעם? הוא זכה למלאך שהתגלה אליו, קראו לו המגיד, בגלל שהוא כל היום למד משניות. תקראו, יש ספר ממש, כאילו יש ממש את הקורות חיים של הרב רבי יוסף קארו בספר כזה. הוא ורבי שלמה אלקבץ, הם היו חבורה כזאת בצפת, שהם היו ממש ממש לומדים. א', הוא עשה את זה גם כשהוא היה בספרד, וככה הוא עלה לארץ, כי התגלה אליו מגיד, בזכות המשניות שהוא למד, ממש נברא מלאך שהיה מתגלה אליו ולומד איתו משניות. אבל סתם חשבתי על זה, כאילו כמה, במיוחד בגלל כל העניין הזה של חוק הגיוס, ואני לא יודעת אם אתם שומעות חדשות, אתם לא, כן, חיכיתי שרחל תגיד לא, אבל יש היום עכשיו הרבה שערה, זה לא עכשיו, זה כבר בשבועיים האחרונים, סביב זה שחלה, כאילו לכל חוק יש איזשהו, כאילו יש ועדות כאלה שיש להם תאריכים, שהן צריכות לתת איזושהי החלטה וכיוון מה עושים, ובחשבון זה היה צריך להיות, ואז דחו את זה לעכשיו, להחליט מה עושים עם גיוס החרדים. והיו על זה הרבה דיונים בשבת אצלנו בבית, בקבינט של משפחת מרציאנו, אבל מאוד כאילו, אני מרגישה שהמקום הזה, דווקא אנחנו כבנות, אולי לפעמים אנחנו יכולות להגיד, מה הקשר שלי לשאלות האלה, כמה ללמוד תורה, מה ללמוד תורה? הרי בסוף נשים, הן לא חייבות בלימוד תורה, ואנחנו עושות את זה כי ברור שזה בונה את עולמנו הרוחני, ואני כן, אני לא פוסקת הלכה ואומרת, זה כמו גברים, ביטול תורה וזה, אבל ברור, וכל גדולי ישראל אומרים את זה, שנשים בדורנו חייבות ללמוד ולמלא את עולמן הרוחני. אבל עדיין אני מרגישה שיש משהו באהבה שלנו ללימוד תורה, ובכמה אנחנו מייקרות את הלימוד תורה. ואני אגיד עכשיו את המילה שכולן כל היום חושבות עליה. איזה חתן אני מחפשת? מה הוא יעשה בחיים שלי, שלו? כמה אני מתלהבת עם הצי? עכשיו, אני לא חושבת שכולם התחתנו עם בחורים שילמדו. זה לא הגיוני, כאילו, מן הסתם. מגיל שהם נכנסים לכיתה א', עד גיל 120 הם רק ישבו ליד ספסל בית המדרש על וי. אבל סביר להניח שלא כולם יהיו רק עם בחור שלומד תורה. אבל השאלה, כמה יקר הלימוד הזה בחיים שלנו? כאילו כשקראתי את הטור הזה, אז ממש הרגשתי שזה ממש כאילו החזיר אותי למקום הכי הכי פנימי שלנו. כמה יקר לימוד התורה בעינינו, כמה אני מתלהבת, הלב שלי אומר וואו, כשאני קוראת שהוא שירת במתכל ובמגלן, או כמה הלב שלי אומר וואו, כשאני אומרת וואלה, הבחור הזה, כל מה שעניין אותו, זה תורה, וזה הצחיק אותו, וזה סקרן אותו, והוא היה קרי של משניות, כן, הוא לא היה קרי של טיפוס על חבל, ואווירת, איך אומרים, יש להם מבחני כושר כאלה, נכון? שצריך לעבור קיר בקפיצה של 3 מטר, אם לא, אתה לא יכול לצאת לקצינים, יש כל מיני כאלה. מה הלב שלי, כאילו, וואי, רבקה, אני לא מסתכלת עלייך בכלל, כי רק את פה, סליחה, אני כזה, אז יופי, כיף, הדדי, פתאום קלטתי עליך. אז מצוין, אנחנו, תיקו. לא, אבל כאילו, כמה המקום הזה, ממש, הטור הזה, אתמול כשקראתי אותו, ממש עלה לי דמעות, כאילו, גם הוא כותב אחר כך על עוד 2, אבל כמה המקום הזה של התורה, הוא לא חובה, הוא לא כי אנחנו, בטח שהוא מתחיל, גם מחובה, יראת שמיים היא נובעת גם מהזכות וגם מהחובה, אי אפשר לבטל אותה. אבל כמה באמת התורה היא יקרה בעינינו, היא שאיפת חיינו, היא הדבר שאליו אנחנו נושאים עיניים, גם בעצמי, גם בבית שנבנה בעזרת השם, בבחור שיציעו לי, במה, טוב, לי יש ילדים, אז כאילו זה יותר קרוב לליבי, אבל כשהילדים שלי באים, על מה אני מתלהבת, כאילו מה אני עושה איתם לפני שהם הולכים לישון, בבוקר אני רק צועקת עליהם, אז אין לימוד או ממת. קמים ב5-8, על האיסטר. אבל באמת, כאילו, עם איזה, כאילו, זה מאוד מעליב, פעם היה איזו סיטואציה ושאלנו את הילדים, אמרתי לה, מה האמא הכי חשוב לה? אתם נחשו מה הם אמרו, ממש מעליב. נכון, שהבית יהיה מסודר, תהיה איזה כישלון חינוכי. סליחה, התורה, המצוות, לא קלטו את זה ממני מספיק, אני צריכה לעשות בדק בית. אבל באמת כאילו כמה זה יקר לי, ואני חושבת שבאמת משהו בשנה הזאת, שנכון שלפעמים זה גם מאיים עליי, כאילו מה, אני רוצה בחור כזה שכל החיים שלו ילמד תורה, זה כאילו מצד אחד כן, מצד אחד זה מפחיד, מצד אחד, אבל אם אני, כאילו מה יהיה על עולם התקשורת, על עולם חינוך, על הצבא, על לא יודעת, על הכלכלה, כאילו כל אחת והתחומים שהם, על החקלאות, כל אחת והתחומים שקרובים לליבה. אז מה, לא יהיו שם אנשים? בטח שיהיו שם אנשים. באמת, כאילו, אני ממש כל הזמן חושבת על זה. איך העם שלנו באמת יש לו עוד כל כך הרבה חלומות להגשים, עוד כל כך הרבה שאיפות כאלה, שכל מי שלא משנה מה הוא עושה, הוא יהיה כזה יצוק מבפנים, בעוצמה רוחנית כזאת, בעוצמה תורנית כזאת, שבאמת כל אדם יהיה זוהר כזה, מרוב שהוא יהיה מלא באור של התורה. וזה מתחיל, כי מה זה זה מתחיל? זה קורה, על אמת זה קורה. אני חושבת שכולנו רואים ושומעים מלא סיפורים, אבל לא יודעת, אותי זה מאוד מאוד תפס. אז יש פה, רוצות שנקרא עוד או שתמשיכו בבית? מה שנקרא, זה פשוט כל כך לא ברור מה שכתוב אצלכם, אז אני לא יודעת אם תצליחו. אבל לא נורא, נקרא עוד קצת. זה שכן של שיראל, היא סיפרה עליו. על איש החינוך אלקנה ויזה, לשם יקום דמו מבני דקלים, כבר נכתב בטור הזה. אחרי נפילתו התפרסמה מאוד הצוואה שלו, היא ממש קראה אותה ביום שהוא נפל. היא כתבה, הקריאו את זה פה, אני חושבת. שבה כתב בין היתר, כשחייל נופל בקרב זה עצוב. אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תשאירו הרבה, תטעו בלבבות, תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה. יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח. אנחנו דור של גאולה. אני ממליץ לכם מאוד, לא ראיתי את זה עדיין, לחפש בערוץ הנפלא של רגע של חוכמה התקלות, ניצחתי בדמי של בנימין לוריה, שנכתב בהשראת הצבא. השבוע שלחה לי גיל, האמא של אלקנה, תמונה שבה נראה ילד בערך בן 10. עומד מול סטנדר ועושה סיום מסכת, והילד המתוק דומה באופן מצמרר לאביו המתוק שדמותו מופיעה במסך שמאחוריו. אני שמחה לשתף אותך בסיום השס שבננו אלקנה חודש ימים אחרי נפילתו היא פותחת. ואז מסבירה את המשפט הלא מובן הזה. לפני כמה שנים אלקנה החליט להתקדם בלימוד הדף היומי ולהשלים את מה שכבר למד בעבר. לאלקנה נשארו ללמוד רק עוד שתי מסכתות, מגילה ונידה. בגלל פציעתו בצוק איתן הוא עשה לפני 4 שנים פסק זמן ממילואים ולכן לא גויס בצו 8. כשפרצה המלחמה הוא התעקש להתגייס בצורה ובשמחה רבה לגדוד המילואים שלו, גדוד 8208. פרקה הדרך של אשתו גלית ליוותה בבקשה שיתמיד בכל יום בלימוד הדף היומי. כשהגדוד הגיע למוצב הרוס בכיסופים, אחד הדברים שהראשונים שאלקנה עשה היה לגשת לבית הכנסת ולחפש גמרא. שם הוא פגש את הרב של הגדוד, הרב שי יעקובוביץ, ששאל אותו למה הוא מחפש מסכת שאינה על הסדר. אלקנה הסביר לו שהוא החליט להשלים במלחמה את המסכתות שחסרות לו לסיום השס. לאחר שאלקנה נהרג ביחד עם עוד 20 לוחמים באסון קריסת המבנים, החליט הרב שי שצריך להשלים את לימוד המסכתות האלו עד להזכרת ה-30. הוא לקח על עצמו את לימוד מסכת מגילה וחלק את מסכת נידה בין כל מי שבחר להצטרף ללימוד הזה. וכך ביום רביעי האחרון קיימנו הזכרת ה-30, שבה התקיים גם מעמד סיום השס של אלקנה. בעלי בנימין, אבא של אלקנה, ביחד עם אבינועם אברהם, בנו של אלקנה, עשו את הסיום. הרב שי סיפר את הסיפור ושמחת הסיום מרקיע שחקים בשירה וריקודים. תודה רבה גילה על התמונה, תודה רבה שגידלתם בן כזה ונכד כזה, תודה רבה שבתוך האבל האישי הכבד את מספרת לנו על שמחה מרקיעת שחקים. יש ביטוי בגמרא שכל המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, בטח שמעתם אותו פעם. והרבה פעמים זה ממש עומד לי כזה בקונטרה, כאילו כזה בניגודיות. נכון, העולם המערבי הוא בדיוק ההפך מהדבר הזה. אתם מכירות את זה שאתה רושם פטנט על משהו חדש שאתה המצאת. סבבה, לא נכנסת לעניינים הכספיים שיהנו. אבל כל העולם המערבי, התחרותיות שלו, היא עובדת על תמציא, תחדש, תהיה אתה הראשון לכבוש את היד. זה לא רק, ברור שיש בזה גם דברים טובים, אני לא מתעלמת מהם, שהתחרותיות הזאת היא מביאה באמת לקדם את העולם באופן מדהים, באמת, ההילה והתהילה והכספים שמקבל מי שמקבל, ממציא פטנטים. אבל המקום הזה שחז"ל אומרים לנו, תתחבר אל הנצח. המהות של הנשמה, מהרגע שהיא באה לעולם, היא מתגעגעת אל אי שם ומתחת לכיסא הכבוד, וכל מה שהיא רוצה, הנשמה, ליצור בעולם הזה, זה חיבור אל הנצח. והסיפור הזה הוא מצמרר, כי הבחור הזה, כל מה שעניין אותו, לא, זה בטוח לא כל מה שעניין אותו, אבל הסיום שס זה דבר ממש רציני. אנחנו לא לומדות גמרא, אבל זה פרויקט, כאילו זה לא דבר קל. וללמוד הדף היומי בעיון, ולא רק לעבור על המילים בפשט כזה, רק להבין. כשיעקב עשה סיום שס, הוא לא עשה את זה עם הדף היומי, אני מודה. הוא עשה את זה בדרכים, זו הייתה ההחלטה שלו, שכל הדקות שמחכים, בטח אתם רואות את יעקב כל היום עולה ויורד, מחכה בטרמפים, לא נורא, יש לו המון נסיעות כאלה. הוא פשוט היה לומד את זה בדרכים. וזה ממש דבר בשביל בנים, לסיים את השס, זה כזה יש הרבה שזה, איך אומרים את זה? מין משאלה כזאת, נחשפת לסיים. והבחור הזה, זה מה שמעניין אותו, והדבר המדהים הזה של אבא ובן ואיש שבכלל לא מכיר אותו, כאילו הרבה פעמים אנחנו כל כך עצובים כשמישהו נפטר מן העולם ומרגישים את הסופניות של זה, ובעיניי הסיפור הזה הוא ממש להביא גאולה לעולם, לחבר את הקצוות האלה של אבא ובן ונכד ואיש שבכלל לא מכיר אותם, והיכולת הזאת יותר מהכל כאילו שלנו להתחבר אל הנצח, שדברי תורה הם באמת מחברים אותנו לתורה קדמה לעולם, ותורה תישאר פה לעד ולנצח נצחים, והיכולת שלנו לברור את העיקר מתוך התפל, לא כי העולם תפל אלא כי הוא באמת תפאורה. נראה לי פורים יותר מהכל מגלה לנו כמה שהעולם הזה זה תפאורה, ואנוכי אסתר אסתיר, נכון? אסתר מן התורה מניין, עוד לא התחלנו להיכנס לתוך כל ענייני פורים, אבל שהעולם הזה הוא תפאורה והנצח זה הלב שלו, וזה ככה משהו שאני לוקחת מפה בסיפור האחרון ואז נלמד תורה. היי ידידיה, כאן גלעד שריג, אני כותב לך ממוצב, לא יודעת איך אומרים את זה, פגע על גבול הרצועה. במוצב פגע היו 14 הרוגים בשמחת תורה. מפקד המוצב, גיבור ישראל סרן דקל סוויסה, השם יקום דמו, נהרג במהלך הקרב לאחר שיצא כמה פעמים לחפות על חייליו שתפסו מחסה בחדר האוכל. הוא נלחם, הרג עשרות מחבלים, פינה פצועים והגן על חייליו הטיפה דמו האחרונה. מאוחר יותר ניסו המחבלים לשרוף בחיים את הנותרים בחדר האוכל באמצעות הצטת מזרונים. הגעת כוחות החילוץ הצילה אותם דקות אחדות לפני שזה קרה. אנחנו הגענו למוצב פגע לאחר שמחת תורה. אנחנו זוכים לשרת בגזרה במסגרת גדוד עוף החול. אתם יודעים מה זה? זה חבר'ה שהם כבר נפלטו ממילואים ולא היו להם טנקים, כאילו, וגם כשהם רצו להתגייס אמרו אין כלים, כאילו הכל תפוס. אז הם פשוט שוטטו בכל הארץ, הוציאו מהבוידמים טנקים שכבר לא עובדים, שיצאו מקשירות, הכשירו אותם בחזרה, ממש השקיעו ימים ולילות בלשפץ את הטנקים האלה ולהחזיר אותם לפעילות, ובאו למגד ואמרו לו בבקשה, יש לנו, אנחנו, תחזירו אותנו, אנחנו רוצים להילחם. חבר'ה מבוגרים בטנקים לא צעירים, ורוב הזמן נמצאים במוצב הזה, אשר בין היתר יש בו בית כנסת. על דלת בית הכנסת מודבקת מדבקה עם תמונתו של דקל סוויסה. כאשר למדנו על דמותו של דקל מצאנו, כי בסיום המסע קומתה, הוא נאם בפני המשפחות והחיילים ואמר את המשפט: לאדם יש שתי אפשרויות, או להתעסק בעצמו או לעשות משהו טוב יותר. וגם היה נוהג לומר: אל תשכחו לחייך כשאתם מתעוררים. אחד מחייליו סיפר לנו שכאשר מצא דקל 10 פנויות ביום, היה נכנס ללמוד בבית הכנסת. בין המשרתים ישנם לומדי דף היומי. במלחמה לא תמיד מתאפשר ללמוד, וכאשר מתאפשר לא תמיד יש חשק. כי הרי יש תירוץ, אנחנו במלחמה. מדובר במאבק יומיומי, קשה מהרגיל. משימות היום והשגרה בצבא לא תמיד מייצרות תנאים ללימוד, בלשון המעטה. חלקנו צברנו פערים של עשרות דפים במהלך התקופה. אבל אנחנו לא מרימים ידיים, ויודעים שההתמדה הזו, לעתים בתנאים בלתי אפשריים, היא המפתח להמשך. האחזות בעוד כמה שורות. גם אם לא סיימנו דף שלם, היא החיבור שלנו. מעולם המלחמה המעשי, התובני והאגרסיבי, לעולם הרוח היהודי. הבחור שנרדם כאן על התמונה ששלחתי הוא ניר, תושב אפרת, אב לשבעה, התותחן שלי בטן. כשאנחנו מצליחים ללמוד חצי שעה בשקט, למצוא את הפנאי בין פעילות אחת לפעילות אחרת, אנחנו מביטים במדבקה עם התמונה של דקל סוויסה, השם יקום דמו, שישב ממש על ספסלים אלו וניצל כל דקה פנויה מלחימה ללמידה. ומקבלים כוח מחדש ללמוד גם כשהעיניים נעצמות על הדף. תודה רבה גלעד על הפפרציה המחזק, תודה רבה לניר המתמיד, ותודה שתוך כדי הלחימה אתם מוצאים את הזמן להמשיך את המורשת של דקל סוויסה, השם יקום דמו. ואם נרדמתם על הדף בסוף היום, אל תשכחו לחייך כשאתם מתעוררים. אז ככה מזה לקחתי את ה... נכון? לא תמיד זה נראה כזה. לא כולנו יודעות לנסח את החיים שלנו כזה יפה כמו ידידיה מאיר. אולי יש פה כמה שכן יודעות לכתוב, אבל לרוב הרגעים הקטנים האלה הם נראים מאוד אפרוריים, ומאוד, לא יודעת, לקחת על עצמך לא לדבר לשון הרע. אנחנו לא לומדות הדף היומי. אפילו שכשהייתי מדריכה בסלק, הייתה בחורה ממגדל עוז שלמדה הדף היומי. שתיים בלילה נגמר הלוז, הייתה פותחת גמרא ולומדת. וואו, אני כאילו הייתי מסתכלת עליה תחת כפרה עלייך, אני הולכת לישון. אבל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך. אבל בטוח גם בעולם שלנו, יש דברים שאני לקחתי על עצמי, ואני רוצה להתקדם בהם מבחינה רוחנית. ובאמת לא תמיד זה מתנסח כזה יפה. ולא תמיד זה נראה כזה אירוי, ולפעמים זה סתם מעצבן אותי כבר וחלס, או אין לי כוח, או כאילו מה, עוד פעם לא להתעצבן על אחותי הקטנה כשאני חוזרת הביתה, או על אמא שלי, או על אבא שלי, לא יודע, כל, כל אחת עם ההתמודדויות שלה. אבל באמת יש שכר לפעולתך, כאילו אני ממש מרגישה, לא יודעת, בין כל הדברים של המלחמה הזאת, כאילו חללים כל כך גדולים נפערו. בדיוק אתמול היה פה ערב של ארגון שפרה, והרב שוורץ, ראיתם, נראה לי פגשתם אותו, הוא הרב של קריית ארבע, הוא ממש דיבר על זה, על 1,350 אנשים שהחיים שלהם נגדעו בעולם, וכמה, אנחנו לא יכולות להכיר כל אחד מהם, אבל משהו בנו, כאילו התוספת חיים הזאת שעם ישראל צריך, ברור שעם ישראל יסתדר בלי 1,350 האלה, זה לא, כאילו, לא, אני לא אמרת את זה בקטע מזלזל, אני אומרת, מה הדרמה? כאילו, מה? בטח דרמה, אנחנו עם שכל כך כל אחד יקר, כל כך כל חיים, זה באמת תוספת של חיים בעולם הזה. ואני מרגישה שבאמת לנו יש אחריות כזאת פנימית, לא עכשיו נלך בשגאון, כל היום נחפש, רק כאילו באובססיה כזאת, מה אנחנו צריכים, אבל יש לנו אחריות להוסיף חיים בעולם, ללכת בכיוונים הגדולים האלה, שהאנשים האלה יצרו בעולם, לא רק האנשים הצדיקים האלה, גם אני נמצאת באיזה קבוצה, במסגרת 17,000 הקבוצות שהצטרפתי אליהן במלחמה, דווקא זו קבוצה שלא נראה לי של אנשים דתיים, שנקראת חלל אחד ביום, שהם ממש מפרסמים כל יום, הם לא עושים את זה כל יום, אבל ודווקא זה לא אנשים דוסים, אז לא מאירים רק דברים רוחניים באנשים האלה, דווקא תורניים, אבל כל כך הרבה מידות טובות, כל כך הרבה חיים טובים שאנשים חיים, ובאמת אנחנו, כאילו אני ממש מרגישה שאנחנו צריכות לפנות מקום בלב, לא שכל היום נלך שכוחות עם כתפיים כאלה כפופות מכובד המשקל הזה, אלא ההפך, כאילו איזה אור זה יכול להכניס לחיים שלנו, לקחת משהו, להוסיף חיים, להוסיף נצח לכל הנשמות האלה שחייהם נגדעו באיזשהו מקום, לא יודעת, בתוכנית האלוקית המופלאה שאנחנו ממש לא מבינים אותה, אבל להוסיף חיים, להוסיף חיוך, להוסיף, לא להתעסק רק בעצמנו, אלא לעשות משהו טוב יותר. וואי, סליחה שזה היה יפה כזה, אז אמרתי אפילו שצריך ללמוד פה תורה, זה לימוד מתוך, כן, אני אומרת, זה לימוד מתוך, והלוואי שבאמת הקדוש ברוך הוא, טוב, לא יודעת, אני ממש כל הזמן נמצאת בשאלות האלה, אז מה? לא יכול להיות שהשם רוצה שנמשיך אותו דבר, אז לא המשכנו אותו דבר עד, לא יודעת, נראה לי לפני חודשיים עוד היינו על זה, אני לפחות, על המלחמה, אבל יש משהו כזה, יוצאים לטייל, עושים יום אימהות, זה בסדר, גם אני יצאתי לטייל, גם אני באתי ליום אימהות, אבל כאילו זה טוב להמשיך את השגרה, אפילו צריך להמשיך את השגרה, אבל מצד שני, איך אנחנו, חז"ל כל הזמן קודמים את זה, באים איסורים לאדם, יש פשפש במעשיו, כל המציאות הזאת היא טובעת מאיתנו תשובה, שהחיים שלנו לא יהיו אותו דבר כמו שהם היו קודם. אז שנזכן, יאללה נלמד, אתם זוכרות, אנחנו על חיי המאמין בעולם המעניין שלנו, זה הדף הזה, זה למדנו, אנחנו בצד הזה, מי שרוצה יש לי עוד אחד. אין לי עוד אחד בעצם, אבל אני יכולה לתת לכם, יש. בעצם הנקודה של המהלך הזה זה איך אנחנו יכולות לשוב אל הטבעיות שלנו, זוכרות את המים והמלח והישרות הזאת. טוב, אחרי נראה לי יומיים טיול במדבר, אין מה לדבר, אתם יכולות, נכון? עשיתם מתבודדות קצת? קצת? לא מספיק. מה, זה לא היה חלק מהלוז? כן. לא יצא לכם פעם, איפה הייתי? וואי, אני לא זוכרת. נזכרתי, כשהייתי רכזת במחוז יהודה, אז לקחנו את החברה הבית לטיול כזה למצפה רמון. וואי, זה, אפילו שלכולם היה, כן, זה. אפילו שלכולם היו נוקיות, זה עדיין היה אתגר. זה עוד היה לפני עידן הסמארטפונים. פיזרנו אותם ככה בלילה, בחושך. התרחקנו כאילו מהמקום שישנו בו, ואמרנו לכל אחד שהוא צריך לשבת, לפחות 5 מטר ממישהו אחר. לקחנו להם את כל הפלאפונים, בלי פנסים, בלי כלום. חושך, בטח לנעמה, יש הרבה כוכבים. בערד אתם בקצה כזה, לא? יחסית אתם בקצה, רואים את הכוכבים, לא? כן, כי כשיש הרבה אור, כשיש מקום, עיר גדולה שיש בה הרבה אור והוא כל הזמן דולק, אז זה מאפיל על האור של הכוכבים, את פשוט לא רואה את זה. אז כשיש מקום שהוא חשוך, אז פתאום את שומעת את הרעשים, אז ממש עשינו להם כזה, לשמוע את הרעשים של הלילה, לראות את הכוכבים. בטיול הבא, בנות. בעזרת השם, שתזכו לטייל בצפון אחרי פסח. מה? ניסתה, זה לא עבד. זהו, זה ממש מצריך התבוננות כזאת פנימה, אבל באמת, אז יאללה, הרב כותב, לא הרב, הגמרא במסכת ברכות כותבת, שלושה משיבים דעתו של אדם, קול במראה וריח, שלושה מרחיבים דעתו של אדם, נו זה הציטוט האהוב עלינו, נכון? דירה נאה, לא אהוב עליכם, ואישה נאה וכלים נאים. מה אתם מבינות? האמת שהייתי צריכה להתחיל את זה מהשלושה מרחיבים דעתו של אדם. אבל דירה נאה, אבל זה גם, מה זה משיבים דעתו של אדם? מה אתם מבינות מזה? מה? מחיים אותו, כן, כאילו מחזירים אותו, נכון? זה מעניין איך השורש הזה לשוב, אנחנו יכולים, זה במובן הפשוט, זה לחזור בחזרה למקור, לאיפה שהיית. ולשוב בתשובה זה אפילו עוד יותר, נכון? התשובה זה ממש להיכנס פנימה למקום הכי פנימי, הכי ראשוני, שדיברנו עליו קצת, והאלוקים עשה את האדם ישר. אז קול ומראה וריח. קרה לכם פעם ש... אני לא, זה מצחיק, אבל זיכרון מצחיק. כשאני הייתי בכיתה, כאילו אני יצאתי ללמוד בפנימיה לצערי מכיתה ז', והיה לי מאוד מאוד קשה, מאוד התגעגעתי הביתה, זה היה מזעזע. וכל פעם כשאני מריחה את הריח של השמפו שהיה לי כשהייתי בכיתה ז', אוטומטית, אתם מכירות את זה, אני חוזרת להיות ילדה בכיתה ז', עם הדמעות על הפנים של אני רוצה לחזור הביתה ז'. אבל נכון, יש משהו באיזשהו קול שפתאום את שומעת, איזה שיר כזה, והוא מחזיר לך איזשהו זיכרון, איזה מראה כזה של משהו שלאנשים אחרים זה יהיה מאוד זניח, אבל זה מתחבר לך בול לאיזשהו מצב נפשי, או לאיזשהו אירוע שהיה, ריח כזה שמעורר בך. בסדר, הדברים האלה הם באמת, אני נמצאת בכאן ועכשיו, בתוך עולם החוויות שלי, המשימות שלי, הדברים שאני עסוקה בהם, ופתאום יש איזה קלינג כזה, שיכול באמת להחזיר אותי, לאיזשהו מקום, לאיזשהם זיכרונות, לאיזשהו משהו. שלושה מרחיבים דעתו של אדם, מה זה? מה זה מרחיבים דעתו של אדם? לא קרה לכם אף פעם? מה? משמח, אוקיי. מה עוד? אוי ואבוי, זה נורא והיום, לא קרה לכם מעולם? מה? לא יודעת להגדיר. יש מישהי קרה לכם? כן, ברוך השם. שירה, לא קרה לך? אוי אוי אוי, זה נורא, היום. מה? אני לא מתכוונת לכלום, למה שהגמרא כותבת. אז איך את מגדירה? פותח את הלב, כן. נראה לי בסוף הדעת והלב שלנו הם לא כל כך מנותקים כמו שלפעמים זה נראה במדרשה. נכון? פה אנחנו ממש עושים להם ניתוח מערכות. כל אחד שמים אותו. זה טוב, כי כאילו, אם אני רוצה באמת לברר מהות של משהו, אני צריכה להבדיל אותו מדברים אחרים. אז זה כן טוב מה שאנחנו עושים פה, שמדייקים מאוד מה התפקיד של השכל, שמדייקים מאוד מה הכוח של הדמיון, שמדייקים מאוד כל אחד בנפרד, אבל בסוף בתוכנו זה לא באמת בנפרד, נכון? הרמב״ם, אחד הדברים הכי חשובים שיש לו להגיד בשמונה פרקים בהתחלה, זה נפש האדם היא אחת, זה לא בנפרד, זה לא משהו כזה מוחלט החלוקה הזו. וההפך, יותר מזה, אנחנו רוצים שכל אחד שהשכל ישפיע על הלב, שהדמיון, שהלב ישפיע על הדמיון, שהוא ינקה אותו, שכשהרגשות שלנו יהיו נקיים וטהורים ורוצים את הטוב, אז גם הדמיונות שלנו ילכו למקום הזה, שהרצונות שלנו ירוממו את כל המחשבות שלנו, את כל השכל שלנו, את כל החוויה הפנימית שלנו, אפילו את החושים שלנו, את התאוות שלנו, את הרצונות הגשמיים שלנו. באמת כאילו השאיפה שלנו זה שזה יהיה משהו הרבה הרבה יותר הרמוני, וכאילו ביחד ולוקח למקום טוב, בטח. כאילו אחד מאשר מוצרים בסופר, כל אחד יש לו את המחלקה שלו ואת בנפרד שלו. אז אני לא חושבת שזה כל כך שונה כשמשהו פותח את הלב או מרחיב את הדעת, אני חושבת אפילו שיותר מזה שזה קורה ביחד. כשהלב שלי הוא פנוי והוא נפתח והוא רגוע, ובאמת יש איזה מקום כזה פנימי מאוד נינוח ומאוד שמח, הדעת שלי היא הרבה הרבה יותר פנויה, היא הרבה יותר נקייה, היא הרבה יותר קולטת דברים, אפילו להבין דברים כשאת רגועה ושמחה, נכון? זה הרבה יותר קל מאשר להבין דברים כשאת לחוצה. ניסתם פעם ללמוד למבחן כשאתם לחוצות? זה בדרך כלל לא כל כך, נכון? לא צולח. כן, המוח ממש, כאילו משהו בו מסתם כזה. אז זה זה, זה כאילו הם ביחד בסך הכל. אז באמת יש איזו תחושה כזאת שיש דברים בעולם, נכון, לפעמים מכירים את זה, זה כמו שאת יוצאת באוויר קר ופתאום את נושמת עמוק והלב, כאילו הבפנים שלך כזה מקבל איזה, לא יודע, תוספת חמצן כזאת, אבל ממש כל הגוף מושפע מזה. אני מרגישה שיש בזה קצת משהו מזה, מהמרחיבים דעתו של אדם, שהלב נפתח, משהו בי קורה לי, כאילו זה לא נשאר אותו דבר, בקטע חיובי כזה, בקטע של מרחב, בקטע של טוב כזה, שלווה כזאת. אז מה מרחיב דעתו של אדם? דירה נאה ואישה נאה וכלים נאים. זה מחמיא לכם? לא? שיר לא אוהבת את ה... מה לא מחמיא לך? אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, שיכתבו גמרא מיוחדת לאישה ואחר כך לכל השאר. צודקת. אני לא יודעת למה הוסיפו את זה להכל פה. אבל אני חושבת שכן יש בזה משהו שכאילו המקום המיוחד של האישה זה באמת הנוי. שזה לא רק תהי יפה ותשתקי בדיוק. יש בקניין תורה מבצע דור קיבלוה. זה שצריך ללמוד משהו כל יום. אז אנחנו לומדים את מגילת אסתר. אז אתמול הגענו לפסוקים האלה. מה זה לומדים בקצב הזה, אנחנו נגמור את המגילה בפורים הבא. אבל אז בדיוק הגענו לפסוקים שהחשברוש מתעורר משחרונו ונזכר שאין לו ושתי, ואז הוא עצוב, הוא הולך לחפש אישה יפה, בסדר? שזה מה שמעניין אותו. אז זה לא בא מהמקום הזה. כי באמת יופי הוא מסמל הרמוניה. זה הביטוי של יופי, שהכל משתלב בצורה מאוד מאוד מושלמת כזאת. ואז לכל פרט גם יש את הערך שלו בפני עצמו, אבל הוא גם חלק ממארג מאוד שלם. ובאמת אני חושבת שכשחזל אומרים אישה נאה, הם לא מתכוונים עכשיו מתאימה להיות מרוחה על עזריאלי כי היא כזאת יפה. בסדר? זה לא רק היופי החיצוני, אלא יש פה באמת איזשהו ביטוי מאוד פנימי של שלמות. של משהו שהוא מסתדר גם בפנים, גם בחוץ, גם המידות הטובות, גם השייכות הביתית הזאת, גם התפקיד של האישה, אתם לומדות על זה הרבה נראה לי כאן, נכון? להכיל ולהצמיח ולתת את האמון והכל כזה במין הרמוניה מופלאה כזאת שהיא גם יפה, כאילו היא לא רק פונקציה שממלאת את התפקיד, איזושהי שייכות כזאת היא מאוד מאוד שלמה. אבל אני מבינה אותך שאת אומרת הייתי שמחה לשורה בגמרא בנפרד, לא ביחד עם הדירה והכלים. למרות שזה מה שמעניין את רוב הבנות, איך הבית שלהם, סתם מצחיק, גם זה מעניין. אז יאללה, מהר נלמד קצת את ההניה. נפש האדם, רגע, אבל איך זה קשור? מה אתם אומרות למה שאנחנו מדברות על זה שהאדם רוצה לחזור לישרות הטבעית שלו, לפני שנקרא את ההניה? איך זה מסתדר לכם שהאדם רוצה לחזור למקור שלו? הציטוט הזה, הגמרה הזאת. לא שייך? לא קשור? אנחנו מדברות בעצם מה שאיתו התחלנו את הדף הזה, זה האלוקים עשה את האדם ישר. נכון? שאנחנו רוצים לחזור לישרות הטבעית שהאדם נוצר איתה. איך הגמרה הזאת קשורה? יש לכם רעיון לפני שהרב יגלה לנו? זה המשיבין דעתו של אדם, נכון. אז איך זה קשור לדירה נעה, לאישה נעה? מה זה קשור להרחבת הדעת הזאת? אז אפילו יותר מזה, הוא נותן לנו כלי איך לחזור להתחבר לעצמנו. שאני חושבת חשבתי על זה, אתמול כשחזרתי על זה, שזה ממש טוב שזה אחרי הטיול, כי זה הוכחה, עשיתם את זה בפועל. נפש האדם בראה אלוהים ישרה, שמחה בחייה, ומוצאת נחת ברגשותיה. וואו, איזה מעודד, לא? הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש שלנו ישרה. אף אחד שלא תגיד על עצמה, אני מסובכת, אני מורכבת, יש לי מחשבות הזויות, אני לא מצליחה, נכון? לפעמים אנחנו חושבים על עצמנו, די, חלס, כמה אפשר לשאול שאלות על כל דבר, להתפלסף עם כל עניין, לא להיות מרוצה מכלום. לא, 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 זה לא את, בסדר? נפש האדם בראה אלוקים ישרה, שמחה בחייה, שמחה בכל הקלפים שהקדוש ברוך הוא חילק לי. מי התכונות שלי ומי ההורים שלי ובאיזה מקום אני גרה, ואם יש לי שיער חלק או טלטלים או אני כל היום עושה החלקה, סתם צחוק. אבל נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש שלנו שמחה בנתונים הטובים שהוא נתן לה. ומוצאת נחת ברגשותיה. מי שהיא יותר מאופקת, טוב לה עם זה. מי שהיא יותר סוערת, יש לה נחת עם זה. אני לא כל הזמן בביקורת עצמית. יש באמת משהו קצת קשה לפעמים, אני חושבת, בלהיות בשנת מדרשה. יש הרבה דברים, אבל לפעמים המקום הפנימי הזה שאני כל היום מתבוננת פנימה, הוא גם יכול להביא אותי להיות קצת ביקורתית על עצמי, קצת חופרת. מכירות את זה? קורה לכם לפעמים? שאני אומרת, חלס, די, בוא נזרום, בוא נהיה נפש האדם בראה אלוהים ישרה. נכון, יש לי את זה. עכשיו, זה טוב, המודעות היא מתנה נפלאה. עוד נדבר עליה במאמר הדור, זה הכוח השכלי שנגיע אליו בהמשך. זה דבר מופלא, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו גם תזכרי שיש לך את הטבעיות הפשוטה להיות שמחה עם החיים שלך, להיות שמחה בטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לך, להיות מחוברת אל כל הכוחות שלך ושההרמוניה הזאת, בסדר? היופי הפנימי הזה, את תרגישי אותו. בכל זמן שיתאים האדם את חייו לחיי הטבע הכללי, ימצא אושר בשמחת לב. והרב אומר לנו, מפתח למציאת האושר הזה, למציאה של שמחת הלב, שהלב שלי יהיה מונח במקום, איך בזה? מה אומר לי אני צריכה לעשות? יתאים האדם את חייו לחיי הטבע הכללי. מה הכוונה? מה הוא מצפה? שכולנו נשאב מים מהנחלים, ונכבס את בגדנו בבורית על הנהר, ונקטוש חיטה עם אלי ומחטש? לזה הוא מתכוון? לא, בוא נחזור שנייה, זוכרות מה מלבין אמר לנו בדף הקודם, כשהוא פרש לנו, לבד ראה מצאתי, לבד ראה זה מצאתי אשר עשה אלוקים את האדם ישר, בהם הביקשו חשבונות רבים. החיבור, נכון, מה מלבין מסביר לנו שם? שכשהאדם הקדוש ברוך הוא ברא אותו בגן עדן, כל חסרונו היה מונח לו. ובכלל, העיסוק שלו בחיים היה הנשמה שלו, הטוב האלוקי, האור של התורה. כל מה שהוא היה צריך, הוא היה מושיט את היד כותף, היה מושיט את היד לוגה מים. הוא בכלל לא היה עסוק בכל המשימתיות של העולם הזה. זה לא היה המשימה שלו. ולכן הוא היה הרבה הרבה יותר פנוי אל החיים הטבעיים, כל מה שיתאים האדם את חייו לחיי הטבע, להיות מחובר אל הטוב האלוקי שנמצא בתוכו. אמנם, בתגרת יד החברה האנושית, התרחק האדם מרגשות הטבע התיאורים, ונאחרה גם כן דעתו. העולם שלנו הוא עולם מאוד משימתי, אבל בואו, זה גם, אני לא יכולה להתעלם מזה. אתם כבר בנות גדולות, נכון? אם לא תעבדי לפרנסתך, די, כמה להורים שלך תהיה סבלנות, אם עדיין יש להם סבלנות לפרנס אותך, נכון? עוד יש פה בנות שכבר מתחתנות. יאללה, חלס, זהו, אם את מספיק גדולה כדי להתחתן, את מספיק גדולה גם כדי לעמוד ברשות עצמך. זה לא רק הפרנסה בקטע של לרדוף אחרי הכסף, זה ביטוי לזה שלחיים יש משימות שאני צריכה לעמוד בהם, אני צריכה ללמוד, אני צריכה לרכוש מקצוע, אני צריכה לכבד את עצמי, שיהיה לי חיים, נכון? כאילו פרויד היה אומר, סליחה על ההשוואה, ששתי המשימות המרכזיות של האדם זה לאהוב ולעבוד. אהבה זה הקטע, ההקשרים הבין אישיים, בסדר? זה שיש לי שייכות בעולם הזה, שאני אהוב, ויש לי משמעות, כאילו משמעות לקיום הפנימי שלי. ומצד שני, גם לעבוד, זה לא רק להתפרנס, זה גם משמעות. איזה משמעות יש לחיים שלי? מה אני עושה איתם? איזה משימה אני לוקח על עצמי? אבל גם, בהרבה, איך אני עומד ברשות עצמי? אני יכול לחיות בכבוד בעולם הזה. והרב כותב לנו, נכון, משהו בעולם הזה, איך הוא אומר את זה? תגרת יד החברה האנושית, תגרנים זה סוחרים. יש כל הזמן התמודדות של הישגיות, של אני צריכה, של מה, איך אני אהיה בתכלס של העולם הזה. היא מרחיקה אותי מרגשות הטבע הטהורים, מהחיבור הטהור של הנשמה למקורה. כי אין מה לעשות, הרב כותב את זה בהרבה מקומות, על זה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל בגאולה שלנו, ממש מי שקצת קראה סיפורים על איך חוזרים לארץ ישראל, לא היה להם שנייה, באמת. הם היו עסוקים כל היממה, או לעבוד או לשמור, או לעבוד או לשמור. איפה היה להם זמן לקצת רוחניות, ללפתוח ספר, אם דיברנו קודם למסירות נפש על הדף היומי בתוך מלחמה, כשבאו לבנות את הארץ הזאת, זה היה מסירות נפש בלתי פוסקת, על באמת למצוא, מי שזה עניין אותו, למצוא את המקום הזה של רגשת, איפה הוא אומר לנו? ברח לי. להתאים את הנשמה שלנו אל החיים הפנימיים שלה. אבל צריך לסיים, שיהיה לכם 5 דקות הפסקה. אז נמשיך את זה.
אז כן, זה לא הכוונה.
בטח שכן. בסוף הנשמה בתוך העולם הזה, בסדר? הקדוש ברוך הוא לא השאיר אותך בעולם של מעלה, ואמר לך בואי תלמדי כל היום עם המלאכים, ותהיה עסוקה רק בזה. הוא הביא אותנו לעולם הזה, כדי שנזכור מה השליחות שלנו בעולם הזה. שהשליחות שלנו זה להאיר את האור של הנשמה, ושזה יהיה עיקר חיינו, לא בצולריות, בסדר? הוא לא התכוון שתהיה מקבצת נדבות, או חיה באיזה כיתון קטנטן, וכלום, לא מרוצף עם אפר על האדמה, טוב? הוא לא מתכוון לזה, ובגלל זה הוא גם מזכיר לנו, דירה נעה, בכלים נעים, ואישה נעה, יש לנו חשיבות לאיך אנחנו חיים את החיבור הזה של הנשמה עם העולם הזה. זה לא צריך להיות מאפן או גרוע, אבל השאלה אם זה המוקד שלי, זה מה שאני מרגישה שכל הזמן אני יוצאת ממנו וחוזרת אליו, או שבעולם הזה זה מאוד מאוד קל להתבלבל. רגע, טסלה כבר יש לך? אוי ואבוי, מה את מסתובבת? איך קוראים לאוטו שלנו? אני אפילו לא יודעת. מקרטש, אפילו לא יוכל לדבר בו בדיבורית, כי כל הזמן יש רעש מרוב שהוא אוטו מתקדם. סתם, אנחנו באמת גרועים בענייני רכבים. אבל בסדר? זה האם אני... מה? עכשיו, סבבה, מי שיש לו כסף לטסלה, שיהיה לו בכיף. אני לא בקטע לפסול טסלה. השאלה, מה המנוע שמניע אותי בעולם הזה? יש באמת הרבה מאוד אנשים שהם כאלה עשירים, שהשם נתן להם ברכה מיוחדת. והם עושים הרבה עסקים, הם גם עושים הרבה כסף עם הכסף שלהם. אבל ביחד עם זה, הם באמת מביאים הרבה הרבה ברכה לעולם. השאלה איך כל הזמן אני מחזיר את עצמי להיות אדם פשוט, במובן, אנחנו עוד נדבר על המושג הזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, במובן שהחיבור של הנשמה עם בוראה, הוא כל הזמן מוקד העניינים. הוא המטרה שלי בעולם הזה. והשאר, כמו שאמרנו, זה אחלה תפאורה, או אחלה תעסוקה בין לבין. אבל מה העיקר של החיים שלנו? טוב. עוד פעם? כן, זה מה שהוא אומר לנו קודם, בסדר? אני מחברת את זה למה שהמלבים אמר כשדיברנו על הלוקים, אז אתה יכולה להפוך את הדף עתירי. נכון, נכון, כן, אבל זה יותר להזכיר לנו שהוא לא מתכוון עכשיו כמו ה-New Age, בסדר? בו יש כל מיני כפרים אקולוגיים כאלה שגרים ביורטים, והמים מהכיור הולכים להשקוט את האדמה. זה מגניב, הלוואי עליי, אבל זה בעצם מגניב. גם לזה הוא מתכוון, אבל זה לא העיקר, בסדר? שכשאת מדמיינת לעצמך חיי טבע, זה לא בלי אנטיביוטיקה. זה גם נחמד, אבל זה לא זה. כאילו זה לא בדיוק הנקודה. בלי אנטיביוטיקה עד הדלקת ריאות, כן? אבל סתם. שלא יוצאו דברינו מהקשר. יאללה, שיהיה לנו יום טוב מאוד. צורות טובות.